אוקיי, טוב, בואו נתחיל. שיר של יום רביעי זה מזמור צדי ד' בתהילים. נקרא אותו מהר, ואחרי זה ככה ניכנס אליו יותר בעומק. כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. ינשא שופט הארץ, השב גימול על גאים. עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו? יביאו ידברו עתה, כי יתאמרו כל פועלי אבן. עמך השם ידכאו ונחלתך יענו. אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו. הנות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח. המלמד אדם דעת. השם יודע מחשבות אדם כי הימה הוול. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו, להשקיט לו ממהרה עד יקרא לרשע שחת. כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, כי הצדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב. מי יקום לי אם מראים, מי יתייצב לי אם פועלי אבן, לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. אם אמרתי מה תרגלי חסדך השם יסעדני ברוב שרפי בקרבי, תנחומך ישעשעו נפשי. היחוברך כיסא אבות יוצר עמל עליכוק, יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו. ויהי השם לי למשגב ואלוקי לצור מחסי, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקינו. אה? חסר משהו? נכון. נכון? לכו נרננה להשם, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו, כי אל גדול השם הוא מלך גדול על כל אלוהים. ככה מסתיים השיר של יום, נכון? וזה זה מסתיים, זה נורא מוזר, נורא נורא מוזר. ממתי שיר של יום מסתיים במזמור שבאחריו? לא מצאנו את זה באף מזמור. זה מאוד מעניין שהסיום הזה הוא בעצם הפתיחה של קבלת שבת. פתיחה של קבלת שבת, ראיתי באחד הספרים שהיה מישהו שהתפלל אצל רב לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא סיפר שכשהוא שמע את רב לוי יצחק מסיים את שיר של יום רביעי, הוא כבר שמע אצלו קבלת שבת. עכשיו זה לא סתם, זה מבוסס על הגמרא. הגמרא אומרת שלושה ימים שהם לפני השבת נקראים לפני שבת, שלושה ימים שאחרי השבת נקראים אחרי השבת. זאת אומרת, שבת נמצאת באמצע, שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, כאילו השבת היא באמצע. ואז בעצם יוצא שההכנה לשבת מתחילה מיום רביעי, ושבת נמשכת עד יום שלישי. למשל, למה זה משנה? הבדלה, נכון? הבדלה, מי שלא יבדיל יכול להבדיל עד סוף יום שלישי, עד שקיעה של יום שלישי, יוצאת הכוכבים של יום שלישי. ומיום רביעי זה כבר ההתחלה. זה נוגע גם לעוד כמה וכמה הלכות בהקשר הזה. אז בכל אופן, אז זה נראה כאילו שליום רביעי, בגלל שזה כבר מריחים כבר את האוכל של שבת, אז אומרים לכו נרננה להשם. טוב, זה נחמד, אבל עדיין צריך להסביר את זה קצת יותר בעומק. איזה מין דבר זה שדווקא למזמור הזה אנחנו מוסיפים את התוספת הזאת. עכשיו, מה הקשר בין זה לבין שיר של יום שלישי? פה זה מעניין, אני חושב שהקשר הוא מאוד מאוד בולט, בגלל שהסיום של שיר של יום שלישי זה היה מזמור פי, זה היה איזה מזמור זה היה? זוכות? פי ג', מה זה היה? כן, פי ב'. מזמור פי ב', הסיום של מזמור פי ב' הוא אכן כאדם תמותונו, כאחד השרים טיפולו, קומה אלוהים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. זה הסיום של שיר של יום שלישי. והפתיחה של מזמור צדי ד' זה מה? הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. נכון? אז אנחנו מסיימים בקומה אלוקים שופטה הארץ, ומתחילים בהינשא שופט הארץ. יש פה איזשהו קשר בין שני הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין את זה. וכמו שתמיד בכל פעם אנחנו יוצאים מאותה ברייתא במסכת ראש השנה, ומשם אנחנו נכנסים לנושא. אז בואו נחזור לברייתא הזאת בדף למד א' עמוד א' מקור א', הברייתא שמתארת את השיר שהלווים היו אומרים בבית המקדש ולמה היו אומרים את זה. אז כתוב שם ככה, תניא רב יהודה אומר משום רבי עקיבא, בראשון, כלומר ביום הראשון, מה היו אומרים? להשם הארץ ומלואה, על שם שקנה ויקנה ושליט בעולמו. זה בסדר גמור מה ש... בשני, תרגישי בבית. בשני, מה היו אומרים? גדול השם ומהולל מאוד, על שם שחילק מעשיו ומלך עליהם. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל, על שם שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. ברביעי היו אומרים, כל נקמות השם, על שם שברח חמה ולבנה ועתיד להיפרע מעובדיהם. זאת הסיבה שאמרו את את המזמור הזה. טוב, כתוב, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. עד מתי רשעים, נכון? אז מדובר פה על נקמות, מדובר על לשפוט. ולמה דווקא ביום הרביעי? כי ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח, ועתיד להיפרע מעובדיהם. זה הדבר היחיד הסימפטי שהיה אפשר למצוא בשמש ובירח. על שם שהקדוש... זה... מה עם זה שהשמש והירח נותנים לנו אור? מבדילים בין יום ללילה או משהו כזה, את זה שכחנו? כל העניין הוא זה שביום הרביעי אנחנו אומרים את זה בגלל ש... יש שמש וירח, ועובדים עבודה זרה לשמש ולירח, והקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מהם. זה המאפיין של היום הרביעי. מה?
זה הקשר למזמור הקודם.
בסדר, 100%, אני מסכים, אבל נדמה לי... טוב, יש לך דף? יש את זה? מה? להיפרע זאת אומרת לשלם להם, לתת להם את העונש שלהם. להיפרע זה כמו לפרוע חוב. כן. אז אני אומר, אני מבין, נכון, אני רואה פה את הקשר, אבל זה נשמע קצת לקחת מתוך היום הרביעי שיש בו באמת ברכה כל כך גדולה לעולם, בזה שיש שמש וירח ויש אור ויש... דווקא את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת של עבודה זרה, זה הסיפור. לא כל כך ברור, לא כל כך ברור. אני רוצה שנעבור לפסוקים של היום הרביעי, למעשה בראשית, וננסה לראות כאן כמה וכמה דברים שחז"ל לימדו אותנו ולנסות להבין אותם. תסתכלו מקור ב'. ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו לי מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוקים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. אז בואו נראה, יש פה כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם. ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים. מה התפקיד של המאורות? מה? להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו לי מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ. משהו נראה פה לא הגיוני, נכון? בסדר? למה קוראים להם מאורות? כי הם מאירים, נכון? אז אני הייתי מסדר את זה בצורה אחרת לגמרי. ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ. וחוץ מזה, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כאילו, הסיפור הזה של להאיר על הארץ הוא אחרון. זה נראה שהוא לא זה הקטע העיקרי. זה מעניין, אז רש"י באמת כותב, תראו, להבדיל בין היום ובין הלילה, רש"י כותב משנגנז האור הראשון. אבל בשבעת ימי בראשית שימשו האור והחושך הראשונים יחד, בין ביום ובין בלילה. אז בכלל, כל המושג של להבדיל בין היום ובין הלילה, זה מושג שנוצר רק אחרי שבעת ימי בראשית. והיו לאותות, כשהמאורות לוקים סימן רע לעולם, וכו'. ולמועדים על שם העתיד, שעתידים ישראל להצטוות על המועדות, והם נמנים למולד הלבנה, ולימים ושנים. ואחרי זה פסוק תתווה, והיו לי מאורות ברכי השמיים להעיר על הארץ, עוד זאת ישמשו שיעירו לעולם. גם את זה הם יעשו שהם יעירו לעולם, אבל כאילו זה בעצם בכלל לא התפקיד העיקרי שלהם. התפקיד העיקרי שלהם זה להבדיל בין יום ללילה, ועל פי זה לחשב את הזמנים. ככה זה נראה. לא כל כך ברור למה. עוד דבר מעניין שרשי פה אומר בהתחלה, יהי מאורות, רשי אומר חסר וו כתיב. המילה מאורות, אם אנחנו נשנה את הניקוד שלה, במיוחד שאין לנו את הוו, זה, אפשר לקרוא את זה מאירות. אתם יודעים מה זה מאירה? מאירה זה כללה. מאירה זה כללה. יש כללה מיוחדת ביום הרביעי. מהי הכללה? אומר רשי, על שהוא יום מאירה ליפול אסכרה בתינוקות. זה, אסכרה זה סוג של מחלה. סוג של מחלה ש... חזר אמרו שדווקא ביום רביעי זה קורה. אני לא יודע ביחס לרפואה של היום איפה זה עומד, אבל ככה חזל אמרו. הוא ששנינו, זה מה שלמדנו. ערב טוב. בבקשה. הוא ששנינו, זה מה שלמדנו, ברביעי היו מטענים על אסכרה שלא טיפול בתינוקות. הכוונה היא, היו, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היו קבוצות מעם ישראל שהיו שולחים אותם כל שבוע קבוצה אחרת לבית המקדש. וסליחה, רגע. כן, היו חלק בבית המקדש והיו חלק שהיו נשארים בעיר שלהם, והם היו... הם היו בעצם השליחים של כל עם ישראל לעמוד ולראות בזמן שמקריבים את הקורבנות, את קורבן התמיד. יש את הכהנים ויש את הלווים ויש נציגות מעם ישראל. וחוץ מזה, הם גם כן היו, הם היו, מי שלא היה בית המקדש, אני חושב, היו קוראים בתורה את הפרשות של הקורבנות, והיו צמים כמעט כל השבוע, ממש כמעט כל השבוע, וכל פעם זה היה על איזשהו משהו אחר. האנשים האלה נקראו אנשי משמר או אנשי מעמד, והם כאילו באו בתור נציגים של עם ישראל כולו, והם מתפללים על עם ישראל כולו. אז ביום הרביעי, בימי רביעי, היו צמים על הדבר הזה, כדי שתינוקות לא יאכלו במחלה הזאת. דווקא מחלה של אסכרה, זה מין כללה מיוחדת שיש ביום הרביעי. אנחנו צריכים להבין את זה. ננסה עוד מעט. אוקיי. עכשיו בואו נראה עוד כמה מאמרי חז"ל בקשר ליחס שבין השמש לירח. מה בדיוק התפקיד של השמש, מה בדיוק התפקיד של הירח? אמרנו, התפקיד הוא להאיר, התפקיד הוא להבדיל. איפה זה עומד? תסתכלו במקור ג'. ויאמר אלוקים יהי מאורות. רבי יוחנן פתח את הדרשה שלו בפסוק הבא. עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. כך כתוב בפסוק. אנחנו רואים את זה בראש חודש. מזמור קוף דלת בתהילים. עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. אמר רבי יוחנן, לא נברא להאיר, אלא גלגל חמה בלבד. אם כן, למה נבראת לבנה למועדים? כדי לחדש בחשבונה ראשי חודשים ושנים. אז רבי יוחנן בעצם אומר שמה שנועד להאיר, הדבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בעולם כדי להאיר על הארץ, זה בעצם רק השמש. מה התפקיד של הירח? בכלל לא להאיר. אלא מה? כדי שאפשר לפי זה לחשב חודשים. חשב חודשים. רבי שילה דכפר תמרת בשם רבי יוחנן אמר, אז רבי שילה מכפר תמרת, שהוא גם היה תלמיד של רבי יוחנן, הוא אמר עוד תוספת על זה, אף על פי שעשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. משמש ידע מבואו, אין מונים ללבנה, אלא מי שתשקע החמה. פה יש יסוד הלכתי. יסוד הלכתי. אם אתם תסתכלו, אתם תראו תמיד שהמולד, המולד הוא תמיד לפני ראש חודש. אם יש מולד ביום ראשון, למשל, נניח יום ראשון ב-10 בבוקר, כן? אז ראש חודש יהיה ביום שני. או אפילו אם המולד יהיה איפשהו במוצאי שבת, ראש חודש יהיה ביום שני, לא ביום ראשון. לא ביום ראשון. ולמה? בגלל הכלל הזה. עשה ירח למועדים, אבל שמש ידע מבואו. אין מונים ללבנה אלא מי שתשכח חמה. זאת אומרת, רק מהרגע שבו השמש שוקעת, את הים מולד איפשהו ביום ראשון. אנחנו מתחילים תמיד מהלילה. בסדר? תמיד מתחילים מהלילה. אז איפשהו ממוצאי שבת עד סוף יום ראשון היה המולד, אנחנו נתחיל את ראש החודש, נתחיל את א' באותו חודש, רק אחרי שתשקע חמה בסוף יום ראשון. בסדר? רק אז זה יהיה. אז זה איזשהו כלל הלכתי, כמו שזה, בסדר? זה נראה כלל, אנחנו לא כך מבינים את העניין בזה, אבל אני רוצה שנראה את התמונה הכוללת, ונדמה לי שזה קצת ייתן לנו איזושהי תמונה מסוימת על היחס שבין השמש לבין הירח. פה למדנו על כל פנים שהשמש היא זאת שנועדה להאיר, הירח נועד כדי לעשות חישובים, וגם כן, החישוב הוא יחד עם השמש. רבי עזריה בשם רבי חנינה אמר, לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד. כן? עוד פעם, השמש היא זאת שאמורה להאיר. אם כן, למה נבראת לבנה? אלא מלמד שצפה הקדוש ברוך הוא שעתידין עובדי כוכבים לעשותן אלוהות. הקדוש ברוך הוא ראה שאומות העולם הולכים לעבוד עבודה זרה לשמש. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אם מי שהן שניים מכחישים זה את זה? עובדי כוכבים עושים אותם אלוהות, אילו היו אחד על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אפילו כשיש שניים, גם שמש וגם ירח, שהם מכחישים זה את זה, זאת אומרת הם סותרים זה את זה. כן? אין שליט אחד, אין רק מאור אחד. עדיין עושים את זה עבודה זרה, אז אם יהיה רק אחד, אז קל וחומר. זאת אומרת, במילים אחרות, בעצם, מלכתחילה היה צריך לברוא רק את השמש. נכון? רק את השמש. למה הירח נברא? כדי להקטין קצת את העבודה זרה. בשביל זה נועד. הלאה, אני ממשיך הלאה. רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר, שניהם נבראו להעיר, שנאמר, והיו לי מאורות. אז אתם, כמו שאתם רואות פה, יש כאן ויכוח, איך ללמוד את הפרשה הזאת. האם בעצם יש לנו רק את השמש שנועדה להעיר, והירח יש לו תפקידים אחרים, או ששניהם נועדו כדי להעיר. טוב, זה קטע אחד. קטע מספר 2, הגמרא בחולין בדף סמך עמוד ב', בדרך כלל אנחנו מכירים את הקטע הראשון, נקרא גם את הקטע השני, לא יודע אם נספיק להסביר אותו, אבל כדאי לראות אותו. רבי שמעון בן פזי רמי זאת אומרת הוא הקשה, הוא שאל, כתוב בפסוק ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטון. נכון? מכירות את השאלה הזאת? כולנו למדנו את זה בגן, נכון? מה? או, נכון. אז האמת היא, אז כולם שואלים, מה הסתירה הגדולה אפשר לחשוב? בסדר, כתוב את שני המאורות הגדולים, ואחרי זה כשמגיעים לפרט אותם, אז אומרים לך, אחד יותר גדול מהשני. שניהם גדולים, אבל אחד יותר גדול ואחד יותר קטן. מה השאלה הגדולה פה? אז ראיתי שהתורה תמימה אומר דבר נפלא. הוא אומר, אם אתה תסתכל, זה כלל, שבכל מקום בתורה שבו אנחנו מבינים מעצמנו שמדובר בשני דברים, ולמרות הכל התורה אומרת שמדובר על שניים, סימן שהשניים האלה שווים. כמו למשל שני השעירים ביום הכיפורים, או שתי הציפורים בתהרת המצורה. אז התורה, למרות שברור מתוך הפרשה שמדובר על שעיר ועוד שעיר, או שמדובר על ציפור ועוד ציפור, עם כל זה התורה קוראת לזה שני שעירים, שתי ציפורים. ומכאן באמת חז"ל למדו שהשעירים היו שווים במראה, בקומה, בדמים. אותו דבר הציפורים היו שוות במראה, בקומה, בדמים, וכן הלאה. זה חוזר על עצמו בעוד מקומות.
כשהתורה כותבת שניים,
כשהתורה כותבת שניים, כשאפשר להבין את זה גם בלי זה.
הבנתי, זאת אומרת, לא כתוב מאורות, בלי מספר שניים.
נכון, אז כתוב... מה?
לא כתוב מאורות, בלי המספר
שניים. אז כתוב יהי מאורות, נכון? יהי מאורות, ואז ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול למשלת היום ואת המאור הקטון למשלת הלילה. אז אנחנו מבינים הרי שמדובר פה על שניים, נכון? המאור הגדול, מה?
לפי הכלל הם שווים.
בדיוק. אז כשכתוב המאור הגדול והמאור הקטון, זאת אומרת שמדובר על שניים, אז למה התורה אומרת ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים? שני המאורות הגדולים זה אומרים ככה שהם שווים, אז זה עומד בסתירה למאור הגדול ולמאור הקטון. זאת בעצם הייתה השאלה. אז מה התשובה? אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. טוב, יש לך טענות, יש בעיות, בסדר גמור, תמעטי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמית את עצמי. מה, אני אמרתי דבר נכון, אז מה פתאום שאני אמית את עצמי? אמר לה, לכי ומשול, לכי ומשלי ביום ובלילה. כן, כאילו, בסדר, אוקיי, אני מפצה אותך. תמשלי גם ביום וגם בלילה. אמרה לי, מה הרבות, מה זה יעזור לי למשול גם ביום? שרגע בתי הרמאי העני. כן, זה כלל ידוע. נר בצהריים, מה הוא יעזור? כן, יש את האור של השמש, מה האור שלי יעזור? אמר לה, זיל, לכי. לימנו בך ישראל ימים ושנים, שעם ישראל לימנו בך את הימים והשנים. אז היא אמרה לו, יום הנמי, גם לגבי ימים, אי אפשר שלא ימנו בזה תקופה. תכתיב היו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. תקופה זה חשבון שהולך לפי השמש, זה לפי עונות השנה, הרי השנה מתחלקת לארבע תקופות. אז בעצם עדיין, אני אין לי תפקיד לבד, אני כל הזמן אני עומדת בצל של השמש. אז הוא אמר להזיל, לכי, ליקרו צדיקי בשמך, כן? שהצדיקים יקראו על שמך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, כן? הקטנה הזאת זה משהו שיאפיינו בו את הצדיקים, יקראו לצדיקים בשם הזה. חזי ידלו כמיית ודעתה, הקדוש ברוך הוא ראה שדעתה של הלבנה לא מתיישבת, כל הדברים האלה, זה לא מפייס אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. יש פה כאילו, מבין, באמת זה לא בסדר. אז הוא מבקש כפרה. דיברנו על זה פעם שעברה, נכון? או לפני פעמיים? דיברנו על זה? נכון או לא? לא זוכרים? מה? אני חושב שדיברנו על זה. טוב, והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש. זה מה שאמר רבי שמעון בן לקיש. מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו הוא שעיר חטאת אחד להשם? בכל סעירי החטאות, בדברים אחרים, כתוב סעיר חטאת. פה כתוב סעיר חטאת אחד להשם, אמר הקדוש ברוך הוא, סעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. הגברה מאוד מאוד מוזרה, מאוד מוזרה, אבל אני רוצה מתוך כל מה שראינו עד עכשיו, לנסות לקבל איזושהי תמונה על היחס שבין השמש לבין הירח. וזה נראה כאילו הירח כל פעם נדפק, מפסיד. כל פעם, כאילו, במיוחד, היו שני מאורות גדולים, ופתאום אחד ככה הוא נהיה קטן יותר, וכל מה שמנסים לתת לו זה רק כל מיני פיוסים כאלה של, טוב, נו, ביום, ככה בצל של השמש, כמישהו יסתכל טוב, הוא גם יראה את הירח. וגם כשעושים מקדשים חודשים ועושים חשבונות, אז זה גם כן יחד עם השמש. ומה הפיוס? כן, הקטנים יקראו על שמך. כאילו זה מה הגדלות שלך? הגדלות שלך זה שכשירצו לתאר מישהו שהוא קטן, יזכירו אותך. איזה מין פיוס זה? איזה מין דבר זה?
תלוי איך מסתכלים על זה, נראה לך. איך הרב העמיד את זה, לפי מה שהמפרשים אמרו. כן. הרב העמיד כאילו, כשהמפרשים העמידו כאילו, מה זה כבר לקבוע שנים וחודשים וזמנים? אפשר להגיד, זה הדבר החשוב ביותר והמהותי ביותר, או בין הדברים המהותיים ביותר בתורה שלנו, במצוות שלנו. דווקא,
זאת אומרת, המצווה הראשונה בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשי. אני מסכים. זה באמת דבר מאוד מאוד גדול. אנחנו נחזור לזה, למה שאת אומרת. זה הרבה מאוד חשובה. אבל תשימי לב שגם כשקובעים את החודשים, זה לא על פי הירח לבד. עשה ירח למועדים, אבל שמש אדם מבוא. אנחנו נחכה שהשמש תשקע, ורק אז. כאילו גם אז הירח לא מסוגל לעמוד לבד.
שיש איזה מחזוריות של 33 שנה בין שהרמדאן חוזר כל פעם ב-33 שנה לתאריך הקודם. Mm-hmm. אבל כל הזמן זה כמעט רודף חודש אחרי חודש אחרי חודש שלנו לאורך כל השנה.
זה קרוב, אבל זה לא אותו דבר, כי הם, כן. נכון, בגלל שהם, הלוח שלהם הוא רק לפי הירח.
כן.
אנחנו נדבר על זה,
מה? יש לנו את השנה מעוברת.
בדיוק, נכון. אנחנו עושים את החיבור. העיבור זה בעצם החיבור בין השמש לירח.
הוא ידע, הוא הסביר.
כן, 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 נכון. והם הולכים רק לפי הירח. נדבר על זה בהמשך, כן.
אבל רב, למה זה כל כך חשוב לירח? גם אנחנו עם מאוד קטן, וכל ההדגשה בתורה, זה לא... לעקב אחרי
השפלות,
אחרי הנבות, ואז...
ברוך השם, זה שאלות של צדיקים, ברוך השם. לא, באמת, אבל...
כן.
הרי בסופו של דבר, תראי מה התפקיד שלהם. התפקיד הוא למשול ביום ובלילה.
כן, זה...
והנה, יש פה מלך, יש פה שני מלכים.
כן.
יש פה שני מלכים, ופתאום אחד מהם נותנים לו פטיש על הראש, והופכים אותו לכזה קטן, ו...
יש עוד משהו, לפי מה שאני למדתי, השמש הוא נותן אור, הירח מקבל אור.
נכון.
כי האור של הירח זה של השמש.
נכון.
וגם...
נכון עוד, את אומרת דבר מאוד נכון.
אז זה לא...
מה? אז זה לא בדיוק אותו דבר. נכון, זה לא בדיוק אותו דבר.
אם אני לא טועה, באמת הפעם איזה מקור ש... שאומר שהירח
עשה,
ובגלל זה הוא כאילו נהיה
קטן. מה? כן, זה היה לחיומתי את עצמך. זה בדיוק הגמרא הזאת.
לא, אבל היה מקור אחר.
יש, דיברנו על החטא של הארץ. באורות התשובה, נכון. החטא של הארץ, ודיברנו גם על החטא של הירח. שזה שני הדברים במקביל, נכון. אמת.
וגם יש הקבלה.
הקבלה, כן.
הקבלה בינינו
ובין
הירח. זה מסמל.
נכון, נכון, נכון.
חשיבות לזה?
מה? יש. נגיע, בעזרת השם. אני מקווה שנגיע. כן. נכון. נכון מאוד. אז בקיצור, כמו שזה נראה ככה, על פניו, זה נראה כאילו שהשמש בעצם היא העיקר, היא זאת שנבראה כדי להאיר ולמשול וזה. והירח הוא ככה... מהצד הוא בא בשביל שאיתו יעשו חישובים, הוא בא בשביל למנוע עבודה זרה שלא יותר מדי יחשיבו את השמש, לכן הוא בא. וגם אחרי שהוא בא, אז כבר ממעטים אותו, וכל דבר שהוא עושה זה יחד עם השמש. לא כל כך ברור, לא כל כך ברור היחס הזה שבין שניהם. מצד אחד. מצד שני, תראו מדרש שבעצם אומר בדיוק את ההפך. שם בהמשך בבראשית רבה, במקור ה', ההתחלה שלו היא כמו שבאותו כיוון שדיברנו, והסיום הוא הפוך לגמרי. רבי לוי בשם רבי יוסי בר אילאי אמר, דרך ארץ הוא שיהיה הגדול מונה לגדול והקטן מונה לקטן. מונה זה סופר, זאת אומרת הוא עושה את החשבון, את הלוח, כן? The calendar. הוא עושה את זה לפי הגדול. עשיו, שהוא הגדול, מונה לחמה, שהיא גדולה. נכון? כל העולם כולו, העולם הנוצרי, כן? סופר לפי השמש. ויעקב, שהוא הקטן, מונה ללבנה שהיא קטנה. מונה לירח. אמר רב נחמן, והוא סימן טוב. זה סימן טוב. ופה בעצם המהפך. עשיו מונה לחמה שהיא גדולה. מה החמה הזאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה? כך עשיו יש לו חלק בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. יעקב מונה ללבנה שהיא קטנה. מה הלבנה הזו שולטת בלילה וביום? כך יעקב יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא. זה כבר פתאום הופך את כל העסק.
מה הקשר בין העולם הזה לעולם הבא בשמש וירח? אור חזק
ואור. כן.
מה הקשר? מאיפה הוא למד את הקשר הזה?
מה, בין היום לבין העולם הזה, בין הלילה והעולם הבא? נגיע לשם. נגיע לשם. אוקיי? אבל תשימו לב שיש פה איזושהי מהפכה. פתאום, דווקא בגלל שהלבנה היא קטנה, לכן היא שולטת, מתי? גם ביום וגם בלילה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ודווקא מישהו גדול, הוא שולט דווקא בעולם הזה ולא בעולם הבא. טוב, צריך להבין את כל הסיפור הזה, ואחרי כל זה ננסות לחבר את הכל ביחד, לחזור לשיר של יום כדי שנסיים גם בזה. מה?
שנבין אותו,
בדיוק, בדיוק. אנחנו, יש לנו יומיים עד אז, אז יש זמן. זה בסדר. טוב, אז אני רוצה בשביל להתחיל את ההסבר של העניין, לעבור אל המזמור שלנו, למזמור צדי ד', ונלמד אותו באופן, בעיקר על פי הדברים של הרב הירש, אולי גם קצת על פי המלבים, שפחות או יותר הם הולכים די באותו כיוון, למרות שיש כמה הבדלים ביניהם. אוקיי, בואו נראה. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו? יביעו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אבן, עמך השם ידקעו ונחלתך יענו, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו, ויומו לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב. נעצור פה בחלק הזה. הפסוקים הראשונים בעצם באים באיזושהי מין קריאה, זעקה. זעקה. רואים פה מצוקה, קושי מאוד 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 גדול. לא ברור מי הוא זה שקורא את הקריאה הזאת, כנראה עם ישראל קוראים את הקריאה הזאת, אבל הקריאה היא לנקמה. הקריאה היא לנקמה. יש פה משהו מאוד 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 נורא שקורה, ובצורה כפולה, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, תתגלה, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. יש פה אנשים גאים, גאוותנים, שהם חושבים שכל העולם שלהם והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, וכבר נראה מה הם עושים. והקריאה ממשיכה, עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו, עוד פעם בכפילות, עד מתי, עד מתי. הם עליזים, הם שמחים, הם מאושרים, כאילו הכל מצליח להם. מה הם עושים? יביעו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אבן. מה זה אומר יביעו, ידברו עתק? יביעו, תראו אצל הרב הירש, בדף, הבאתי לכם את זה, בעמוד השני. יביעו, הוא הנימוק, זאת הסיבה לקריאה הזו. הקריאה של אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אמת הדבר, כי כל פועלי אבן, פועלי אבן הכוונה היא רשעים. כן? אלה שפועלים דברי אבן, דברי אבן זה רשע. אמת הדבר, כי כל פועלי אבן מביעים, מלשון מבוע, מבוע מנביעים. זה כמו נביאה, זה מעיין שנובע. איך אומרים את זה באנגלית? כן? ספרינג? אוקיי. מעיין שנובע. הם מביעים דברי עתק. אינם שמים מעצור לעצמם כל עיקר. כמו מעיין שפשוט זורם וזורם 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 וזורם. הם מוציאים את מה שיש בתוכם בלי לחשוב בכלל. פשוט מוציאים עוד ועוד. ידברו, מבטאים בפירוש ובבירור, עתק. עתק זה העוול שהם זוממים לעשות. את הדברים הגרועים והנוראים שהם רוצים לעשות. יתאמרו כל פועלי אבן, אומרים כל אשר בלבבם. אינם חוששים מפני דבר, ואינם מכחישים מחשבתם ורצונם. הם עושים מה שבא להם, קיצור. משתוללים פה מה שבא להם, וזה עובד. ואז מגיע הפסוק הבא, עמך השם ידקעו, ונחלתך יענו, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. כן, זה אלה דברים נוראים. זאת אומרת, זה לא רק עניין של, זה לא רק עניין של כפירה בריבונו של עולם. זה לא רק זה, אנחנו מדברים על להרוג, לרצוח, לענות, וזה עובד, זה מצליח להם. הוא ממשיך ואומר, עמך, את אלה אשר בניגוד עליהם, הם משעבדים עצמם בכל ישותם ורצונם להדרכתך, כלומר, עמך, העם שלך, אלה שנאמנים לך, אני מדלג שורה, את אלה הם מדכאים, הם שוברים אותם, ונחלתך, את חוג בני אדם, שהוא עד כה היחיד שנפל לך לנחלה מכל המין האנושי הבוגד בך. היחידים בעולם שנאמנים לך, היחידים בעולם שמקשיבים לך, עם ישראל. אותו החוג, אותם אנשים אשר צריך היה להיות מוגן מפני עינויים בהיותו נושא שמך. אותם אנשים שהיו צריכים להיות הכי מוגנים, כי הם הבנים שלך, הם נאמנים לך. חוג זה, דווקא את האנשים האלה, הם מצערים בעינויים משפילים ביותר. ממש, דורכים עליהם. אלמנה וגר יערוגו, ויתומים ירצחו, לא רק העם היהודי בכללו שהוא שונה מהם, אלא אפילו אלמנותיהם, הגרים בתוכם ויתומיהם שאינם יכולים להגן על עצמם, אף הם משוללי זכות ביניהם. בקיצור, זה היום ונורא. אבל פה אומר הרב הירש, פה מגיעה הנקודה. ויאמרו, לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. מי הם אלה שאומרים את זה? מי אומר את זה? אז תראו מה שהוא אומר, סוף הקטע. ויאמרו, זהו הטעם שאף בקרב ישראל החלו לאמור, שאין השם רואה כביכול את גורלם של בני האדם ואינו דואג להם, ומכאן הקריאה אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. זאת אומרת, כל מה שעושים אותם רשעים, עוד היינו יכולים איכשהו להסתדר עם זה. מה זה להסתדר? זה היום ונורא. זה היום ונורא. הבעיה היא שזה נכנס לתוכנו. זה נכנס לתוכנו, ובתוך עם ישראל בעצמו אנשים מתחילים לדבר במונחים של 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 כפירה, מונחים של כפירה. אז איפה ריבונו של עולם? איפה? למה הוא לא מגן עלינו? למה הוא לא עוזר לנו? טוב, רק לפני 70 שנה ראינו את זה, ראינו, לא אנחנו, אבל שמענו. בקיצור, זאת הנקודה. ועכשיו בעצם מגיע החלק הבא. בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו, הנות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים אלו יוכיח המלמד אדם דעת. אומר פה הרב הירש, פה הבאתי ממש טיפה, בינו בוערים בעם, בכך נפתחת התשובה על הטעות שהחלה מתרקמת בדעותם של חלק מן העם בעקב תרועת הניצחון המתמדת של אויבי ישראל. אומר פה הרב הירש, התשובה פה היא לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יופיע. זאת לא התשובה. זאת לא התשובה. בעצם זה מה שהיינו מצפים, נכון? הרי זאת הייתה הקריאה. ריבונו של עולם, תתגלה כבר. איך אתה נותן לזה לקרות? הקדוש ברוך הוא היה בא ואומר, 100%. אמרנו, פותח את הרקיעים ועושה מה שצריך לעשות. לא, לא. במקום זה, התשובה היא לאותו חלק מעם ישראל. אותו חלק, זה מה שנקרא בינו, בינו מלשון להבין. כן? תבינו. בוערים בעם. בוערים זה... זה מלשון, כן, בערות, בער. בער זה אחד שאין לו, אין לו שכל, הוא לא מבין. בינו בוערים בעם, הכוונה היא, אתם מתוך עם ישראל, שבגלל מה שאתם רואים, הגעתם למסקנות של כפירה, תבינו, וכסילים, מתי תשכילו? כן, כסיל זה טיפש, תשכילו זה שכל, מתי תבינו? ומה התשובה? התשובה היא, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. מה זאת אומרת? מה אתם חושבים לכם? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא רואה את מה שקורה? למה? כי אין לו עיניים? ולך יש עיניים, אז אתה רואה והוא לא רואה? מאיפה העיניים שלך? מאיפה העיניים שלך? הקדוש ברוך הוא ברא לך את העיניים. אז אם הוא ברא לך את העיניים, אתה חושב שהוא לא יכול לראות בעצמו? הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. אומר הרב הירש, היוסר גויים הלא יוכיח, הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא שהוא זה שיש לו את ה... אני לא אגיד בדיוק בהתאם למילים, אבל אומר, הקדוש ברוך הוא שהוא זה שהביא לעולם את כל המערכת שנקראת מוסר וצדק ומצפון, ושאנשים יתרחקו מדברים לא טובים, מרשע. לזה שברא את זה בעולם לא אכפת מזה? בסדר, הוא מכניס את זה לנושא של היוסר גויים, של המוסר אצל הגויים בין העמים כולם. אני לא רוצה להיכנס, אני חושב שזה גם מחלוקת בין בין הפרשנים, אני לא אכנס לזה, אבל בעצם הטענה היא איך אתם אומרים על ריבונו של עולם שהוא לא רואה, שהוא לא שומע, שלא אכפת לו ושהוא לא משגיח על מה שקורה פה. הרי הוא זה ש... כל הכוחות האלה שאתם רואים בעולם של הראייה והשמיעה והצדק והמוסר, מאיפה זה בא? זה בא ממנו. אז ודאי שזה אכפת לו.
אבל
רב,
האם זה לא צעקה על האי הבנה? צעקה שבאה ממש מעלה, כמו שאחרי השואה.
נכון.
אנשים שרוצים להגיש קרוב.
נכון, 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 נכון.
אבל ממש מאוד מאוד קשה להם.
את צודקת מאוד, את צודקת מאוד, לכן המזמור לא נגמר פה. יש לזה עוד המשך, ודאי. יש לזה עוד המשך. אז אם ככה, אז אנחנו באים ושואלים, אוקיי, טוב. אז אתה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא רואה, שהקדוש ברוך הוא שומע, ושהקדוש ברוך הוא אכפת לו מכל הרשע שנעשה בעולם. אז למה הוא עושה את זה? אז למה הוא עושה את זה? למה הוא שותק? עכשיו מגיעה התשובה. פסוק י' א', השם יודע מחשבות אדם כי הימה הבל, אשרי הגבר אשר תייסרנו יאו מתורתך תלמדנו, להשקיט לו ממהרה עד יקרא לרשע שחת. פה נמצאת התשובה. אומר הרב הירש, בואו נקרא את זה בפרט, פה זה חשוב. פסוק י' א', השם יודע מחשבות אדם כי המה הבל. בגלל שני טעמים, כלומר בגלל שתי סיבות, נמנע השם לפעמים מלשים מעצור לעוול. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נמנע זה prevent. זה שהקדוש ברוך הוא נמנע ולא עוצר. הוא לא עוצר את הרשע, כאילו שותק. למה? זה בגלל שתי סיבות. ראשית, סיבה ראשונה, על פי ראייתנו הקצרה, נראה לנו תמיד שהעוול החמסני מתקדם תמיד לקראת מטרתו. כשאנחנו מסתכלים, מה זה הראייה שלנו? אנחנו רואים מהיום מקסימום להיום, אולי למחר, לא יותר מזה. וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז נראה לנו שבאמת הרשע מתגבר ומתגבר ומתגבר, והוא מצליח. מה? כן, כן, נכון, 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 נכון. אולם, אבל... השם יודע מראש שיחלה בהבל. יחלה בהבל זאת אומרת שלא יישאר מזה שום דבר. לא יישאר מזה שום דבר. אתה מסתכל, אתה זה אנחנו, כולנו. אנחנו מסתכלים רק על היום. אבל ריבונו של עולם מסתכל בטווח של מאות אלפי שנים. ריבונו של עולם רואה בדיוק לאיפה כל הסיפור הזה מגיע. והשם יודע מחשבות אדם כי הימה הבל. זהו, לא יישאר מזה שום דבר. חוויה זו של אפסיות, חוויה זה experience, של אפסיות כל שאיפה מבוססת על חמאס ועוול, כן, ההבנה הזאת, לא רק להבין, לחוות, שכל דבר שמבוסס, כל כיוון שהוא בנוי על חמאס, על עוול, על רשע, מהווה בסופו של דבר את התוכחה המועילה והיורדת חדרי בטן, אשר תביא סוף סוף את האנושות בכללה להכרה אמיתית בצדק ובאמת. כלומר, אם תבינו שבסופו של דבר כל הכיוונים האלה, כל הרשע הזה, לא יישאר ממנו כלום, אז תבינו שהקדוש ברוך הוא באמת מכוון את העולם לאיפה שצריך לכוון אותו.
זה מאוד קשה להבין. אבל
מה עכשיו?
מה?
מה עכשיו? למה עכשיו? אני אומרת, אנחנו...
שאלה טובה, שנייה, כבר.
אנחנו מאמינים שזה יגמר.
כן.
ההבנה, אף אחד לא
נראה
שיש אדם שנברא עם הבנה שיכול להבין.
נכון. ההבנה, איך זה ייגמר, אנחנו לא יודעים. כאילו, לראות עכשיו איפה זה כבר הולך להיגמר, אנחנו לא יכולים. אנחנו רק, זה אמונה, זה אמון שבאמת ככה יקרה. זה נכון. אבל הנקודה היא שמה שבעצם רוצים מאיתנו זה שנגדיל את המבט שלנו. נגדיל את המבט ונדע שאנחנו רואים רק משהו מאוד 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 צר, מאוד 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 צר. וזה כמו, סליחה שאני אומר להבדיל, זה כמו שבן אדם הולך לראות סרט, ובסרט הוא רואה שיש שם את הרשע הזה, המנובל הזה, שהוא ככה, כמה שהסרט יותר מתוחכם ככה הוא יותר מצליח לעשות וזה, ובסוף בסוף 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 פתאום הכל מסתדר והכל.
אבל בסרטים תמיד המשטרה מגיע מאוחר.
מה?
בסרטים
המשטרה תמיד מגיע מאוחר. כן, אוקיי, אז זה הקדוש ברוך הוא השוטר. זה אני מסכים, זה נכון, זה נכון. אבל באמת כמה ש... כשאנחנו מתחילים לראות את הסרט, אז אנחנו לא... אנחנו לא עוצרים אותו באמצע ואומרים, רגע, זה לא פייר, מה קורה פה, נכון? מה?
על מה שילמנו.
על מה שילמנו. נכון, אנחנו לא עושים את זה. למה? כי כל אחד מאיתנו יודע שצריך לחכות בסבלנות ולראות את לראות את הסוף של הסרט. גם פה יש עלילה, יש פה סיפור שלם.
אבל אולי אנחנו לא נראה.
מה זה? אולי אנחנו לא נראה? לא, אז פה אני חולק עליך כי אנחנו נראה את זה.
אנחנו, הכוונה.
לא, אנחנו. אנחנו כולנו. אנחנו כולנו בגלל שכשאנחנו מדברים על הסיום, לעתיד לבוא, תחיית המתים, אז גמרנו. אנחנו נהיה שם. אנחנו נהיה שם ואנחנו נראה את זה. אנחנו נהיה שם ונראה את זה. אבל הנקודה היא באמת שצריך להבין שיש פה... יש פה מהלך ארוך. עכשיו אנחנו באים ושואלים, טוב, למה הקדוש ברוך הוא עשה את המהלך דווקא בצורה הזאת? זה בעצם כמו השאלה על הבמאי של הסרט, למה הוא החליט לעשות את הסרט דווקא בצורה כזאת. אז דיברנו על זה בהזדמנות אחרות, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, על מה התפקיד של הרשע בעולם והנהגת האיחוד ואיך כל הדברים מתבררים מזה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אבל בעצם התשובה כאן היא, השם יודע מחשבות אדם כי הם ההבל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע שבסוף, בסוף, בסוף, העסק הזה יתפוגג. אנחנו אומרים את זה דרך אגב בתפילה, בימים נוראים. הזכרנו את זה כמה פעמים. אנחנו אומרים, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מה זה כעשן תכלה?
כלום.
שבתם פעם? כלום. מה זה אומר
כלום?
עשן הוא כלום. אז שמעת? כשאתה עומד מרחוק ואתה רואה את האשן, אז זה יכול להיראות כמו משהו גרנדיוזי, כשיש איזה פיצוץ ככה גדול או משהו כזה, ואתה רואה מין עמוד אשן כזה ענק, זה נראה משהו ענק. אתה מתקרב, זה רק אשן, זה שום דבר. וככה בדיוק ככה ניצחוני בניי. בדיוק ככה האשן יחלה. זה הכוונה, כי הם ההבל, כמו שההבל מתפוגג. הבל זה סטימס, זה עדים, זה שום דבר. אז זאת נקודה ראשונה. והנקודה השנייה היא, כך מפרש הרב הירש, אשרי הגבר אשר תייסרנו יר מתורתך תלמדנו להשקיט לו ממהרה עד יקרא לרשע שחת. מה הכוונה? אשרי הגבר ההבל אשר לעתים אין השם מונע אותו, זאת הסיבה השנייה, עומד אף הוא בשירות חינוך האנושות. כן, המטרה של העוול, המטרה של הרשע, זה כדי לחנך את העולם.
זאת אומרת, להגביר אמונה.
מה? להגביר אמונה, להגביר מידות טובות. כן, בהחלט, בהחלט. איך? העוול שהאדם סובל הוא חלק מהצרות המחנכות, המחזירות למוטב על ידי איסורים, והמשביחות את המוכשרים להתעלות והשבחה. זאת אומרת, על ידי זה שבן אדם סובל, על ידי איסורים, זה גורם לאדם לשפר את הדרכים שלו. זה גורם לשפר את הדרכים. למה? כי ברגע שבן אדם הולך בדרך מסוימת, ופתאום הוא רואה שהוא מתחיל להתקע בקירות. אתה נתקע בזה ונתקע בזה, וחוטף פה מכה ושם מכה. זה מעורר אותך לחשוב, רגע, אולי הדרך שלי לא בדיוק נכונה. אני צריך קצת לשפר, קצת להזיז, קצת לשנות, אולי בכלל לחשב מסלול מחדש. זה המטרה של האיסורים. אומר פה הרב הירש, אוי לו לאדם שאין השם מייסרו עוד. אוי ואבוי, בן אדם שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו כבר איסורים, כי זהו האדם שהשם התייאש מהטבתו והשבחתו. מבינים? ילד שאבא שלו לא מייסר אותו, זה ילד שלא עלינו, אבא שלו התייאש ממנו. גמרנו, שום דבר לא יעזור. אז זה כתוב בפסוק, וידעת היום, כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. תדע, הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שאתה תתקדם. זאת המטרה. אז אומר הרב הירש, אלה בעצם שתי המטרות. אלה שתי המטרות שבגללם הקדוש ברוך הוא נותן לרשע להמשיך ולפעול בעולם. א', בגלל ש... זה מוביל אותנו, מחנך אותנו להסתכל במבט ארוך יותר על מה יקרה בסוף, ולא רק להתמקד בכאן ועכשיו. ובית, כי זה בונה אותנו, זה מחנך אותנו, האיסורים מגדלים אותנו. אף אחד מאיתנו לא מחפש איסורים, אבל כשהם ישנם, אנחנו נבנים מזה, אנחנו מתעלים מזה. ממשיך המזמור ואומר, נראה את העשיות. כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא לא עוזב, הוא לא נוטש את עם ישראל, לא עוזב את נחלתו. כן, אתם באתם בטענה של עמך, השם ידכאו ונחלתך יענו, אז לא נכון, נחלתו לא יעזוב, הקדוש ברוך הוא לא עוזב. כי הצדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב. ופה אומר הרב הירש דבר מאוד מעניין. כי הצדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב, הכוונה היא שבעצם יש כאן משהו שהוא לא רק לעם ישראל. זה משהו שהוא לכל העולם כולו, לאנושות כולה. תראו מה שהוא אומר בפסוק תתבר. לאמיתו של דבר קשורה ההפקרה המדומה הזאת, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא מפקיר את עם ישראל, של עמו המפוזר באין מחסה בין העמים המזוינים. אני מצטער, השפה היא קצת גבוהה, קצת קשה, אבל זה שעם ישראל מפוזר ואין לו הגנה, אנחנו ברוך השם היום יש לנו צבא הגנה לישראל, אבל תחשבו על מה היה לפני 80 שנה, 70 שנה ו-2000 שנה אחורה. עם ישראל מפוזר, אין מי שיגן עלינו, העם החלש שכולם רודפים אותו. אז למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא ככה מפזר אותנו? אז אומר הרב הירש, זה קשור במטרת ההשגחה לגבי האנושות כולה. יש פה מטרה לקדוש ברוך הוא ביחס לעולם כולו. לאט לאט אך בתדירות שבה ממשלת השם אל הצדק, אל האידיאל של היושר הצריך למצוא ושימצא את הגשמתו בחברה האנושית הגדולה. אני אסביר את זה בעל פה. בעצם הוא אומר כזה דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך את האנושות כולה לצדק. לצדק, justice. שזה לא רק יהיה משהו שכתוב בספרים, אלא שדואגים לזה. ובשביל זה מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא שתל בכל מדינה חבורה של מסכנים. חבורה של מסכנים. חבורה שאין לה איך להגן על עצמה. ממש אין לה. ומסכנים. ועכשיו השאלה היא, אתה בתור השליט, המלך, הקיסר, הפריץ, מי שזה לא יהיה, איך אתה מתייחס למסכנים האלה? אין אף אחד שיגיד לך אל תעשה להם משהו. אתה יכול עליהם להראות את כל השלטון שלך, את כל התאוות שלך אתה יכול לשים עליהם, בין אם זה תאוות של ממון, בצע, כסף, בין אם זה דברים אחרים. מצד אחד. מצד שני, אם אתה אחד שרוצה צדק, שם זה יבוא לידי מבחן. אצל כל האחרים, זה שאתה תהיה, זה שתתנהג אליהם בצדק, יכול להיות זה בגלל שאתה מפחד מהם. אצל הקבוצה הזאת של היהודים, זה לא ככה. אז הקדוש ברוך הוא שתל את היהודים בכל מקום ומקום, כדי לחנך את העולם כולו לצדק. מי ידאג למסכנים האלה? מי ידאג למסכנים האלה? רוצה לראות איפה זה כתוב בפסוק? זה מיד הפסוק הבא. כי הצדק ישוב משפט, ואחריו כל ישרי לב. עד צדק, זאת אומרת, המשפט, המשפט של כל העמים, יגיע עד אל הצדק. הצדק, משפט, זה דין. דין כמו שצריך לשפוט. אבל צדק זה כבר משהו שהוא יותר כולל, יותר שלם. עד צדק ישוב משפט, ואחריו ילכו כל ישרי לב. כל אלה שיש להם לב ישר. בין הגויים. במה זה נבדק? במה זה נבחן? מה האינדיקציה לזה? מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? מי ידאג ליהודים? מי ידאג לקבוצה הקטנה הזאת שבאים לעשות להם רע? מי? ישרי לב. אלה שהם דואגים לצדק. וככה בעצם הקדוש ברוך הוא יוצר מצב כזה בעולם, שהקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת בכל מקום היא באמת מסכנה. היא באמת מסכנה. זה נכון. והקבוצה הזאת זועקת לקדוש ברוך הוא, אומרת אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. כמה צדיקים כבר יש שם בעולם? הרי כמה אנחנו מכירים סיפורים שפריצים ניסו לעשות את כל הדברים הכי נוראים ליהודים. ובאמת זו זעקה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מתגלה. אני משאיר את זה ככה. אני משאיר את זה ככה בגלל כל הסיבות שאמרנו. א', כדי שתסתכלו רחוק יותר, ב', כדי שמתוך האיסורים אתם תשתפרו, תתעלו, וג' כדי לחנך את האנושות לצדק. בסדר? שלושת הסיבות האלה. ואז הוא ממשיך ואומר, כן, לולי השם עזרת לי כמעט שכנע, דומה נפשי, כן, סופו של דבר, הרי אם זה היה תלוי רק באותם ישרי לב מבין הגויים, אני חושב שלא היה נשאר מאיתנו אף אחד חלילה היום, והקדוש ברוך הוא בכל אופן שומר עלינו, שומר עלינו בתוך כל הדבר הזה. אם אמרתי מת הרגלי, חשבתי שאני מתמוטט, חסדך השם יסעדני, יסעדני זה יעזור לי, יתמוך בי. ברוב שרפאי בקרבי, כשיש לי את כל המחשבות הלא טובות, על מה שקורה, תנחומך ישעשעו נפשי, אתה מנחם אותי. ומה הטענה? היחוברך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק. כיסא אבות, אבות זה רשע. כיסא זה כמו כיסא מלכות. מלך רשע יכול להתחבר אליך, היחוברך, הוא יכול להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. ייתכן כזה מדבר? ודאי שזה לא יכול להיות. והנה יש פה אנשים שהם יגודו על נפש צדיק. כן, הם מתגודדים, לשון גדוד, משתלטים על נפש צדיק ודם נקי, אדם שהוא נקי, שהוא בסדר, ירשיעו, הופכים אותו לרשע. ויהי השם לי למשגב, ואלוקיי לצור מחסי. הקדוש ברוך הוא זה שתומך בי. כן, אני מסגב אותו, מרומם אותו. ואלוקיי לצור מחסי הוא זה שעוזר לי. וישב עליהם את עונם, ובראתם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקיי. הקדוש ברוך הוא משיב עליהם, על הרשעים, את עונם, את האבן שלהם, את הרשע שלהם, ובראתם יצמיתם, יצמיתם זה ישמיד אותם, יצמיתם השם אלוקינו. וככה בעצם מסתיים המזמור הזה. אז אם נסכם את המזמור, בעצם מה כתוב כאן? כתוב כאן שהמצב כמו שהוא נראה עכשיו, הוא היום ונורא. הוא היום ונורא. היום ונורא, יהודים, קבוצות קטנות שנמצאות בכל מיני מקומות בעולם, חסרי הגנה, חסרי ישע, וכולם עושים בהם מה שהם רוצים. ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיופיע וישנה את המצב. והבעיה הגדולה היא חוסר האמונה שמתחיל לחדור אלינו. כן? ויומרו לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב. ומה התשובה לדבר הזה? התשובה היא כלפינו. כלפינו. בינו בוערים בעם וכסלים מתי תשכילו. ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע, ודאי שזה אכפת לקדוש ברוך הוא, ומה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה זה שתגדילו את המבט, תסתכלו רחוק יותר ותדעו שהמטרה היא לעוד הרבה הרבה שנים קדימה. ברגע שתגדילו את המבט, אז השאלות יסתדרו, ואז בסופו של דבר מה שיקרה זה וישב עליהם את עונם וראתם יצמיתם השם אלוקינו וכל הרישה כולה כישן תכלה. קיצור, זה מה שיקרה בסוף. עכשיו אנחנו לא רואים את זה, אבל זה מה שיקרה בסוף. בסדר? זה המזמור פחות או יותר. עם זה אני רוצה לחזור בחזרה אל היום הרביעי, אל השמש והירח, ואז נחבר את הדברים. בסדר? מאוחר, אבל מאוחר. טוב. בואו נחזור ליחס בין השמש לבין הירח. יש אני חושב אולי שני הבדלים שיש בין השמש לירח שאני רוצה להגיד כאן. יכול להיות שגם יש עוד. לא, יש גם את מה שאת אמרת, זה גם מתקשר. דבר ראשון, השמש היא דבר שהוא יציב. היא קבועה. היא לא משתנה. את השמש היא תמיד כמו שהיא, כמובן יש את השלבים עד שהיא זורחת בצורה מלאה ורואים את כולה, אבל בעצם היא תמיד
זימה.
כל יום, מה?
מופיע כולה.
נכון, היא תמיד מופיעה בשלמות, תמיד זה. הירח הוא דינמי. הירח הוא דינמי. הוא קטן וגדל וקטן וגדל, זה תלוי לפי המיקום שלו, ביחס בינו לבין כדור הארץ והשמש, אבל איך שאנחנו רואים את זה, הירח מתחדש, הולך וגדל, ואז הולך וקטן, ונולד, כל התהליך הדינמי הזה. לא רק זה, גם מבחינת הזמנים של השמש הם זמנים קבועים. זאת אומרת, אם תלכו לפי, אם את השנה אתם תסדרו לפי השמש, זה תמיד, תמיד, תמיד קבוע ומסודר. אין בזה הפתעות. אבל אם הולכים לפי הירח, זה לא יצא מסודר. זה אצל המוסלמים. זה לא מסודר. כל פעם, לפעמים, אצלנו, לפעמים זה חודש מלא, לפעמים זה חודש חסר, לפעמים צריך לעבר את השנה כדי להתאים את זה לזה. משהו, כאילו הירח הוא מאוד 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 דינמי, מאוד מאוד לא יציב, והשמש היא ככה מאוד יציבה, מאוד קבועה, מאוד זה. השמש והירח בעצם מגלות שתי צורות של הנהגה שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אצל המקובלים זה נקרא עיגולים ויושר. שמעתם פעם את המושג הזה? לא? טוב, תמיד יש פעם ראשונה. עיגולים ויושר. מה זה אומר? זה כאילו איך הספירות מתגלות בעולם, איך זה, אני לא נכנס לזה, אבל רק את ההבדל בין עיגול לבין קו ישר. עיגול זה משהו שהוא קבוע. אין לו התחלה, אין לו אמצע, אין לו סוף, אין לו שום שינוי. הוא קבוע. קו ישר זה קו שיש לו איזושהי נקודת התחלה, ויש לו איזושהי נקודת אמצע ונקודת סוף, נכון? ככה לומדים בגיאומטריה, נכון? שתמיד בין שתי נקודות
זה קטע.
זה קטע, נכון? קו. תמיד.
זה קו אין התחלה.
מה?
זה קו אין התחלה. קטע יש התחלה.
אוקיי, בסדר. בסדר גמור. אני אדבר על קטע. אני אדבר על קטע. עכשיו, המושג שנקרא יושר, יושר זה לא רק זה, אלא יושר זה אומר שיש ימין ויש שמאל ויש יושר באמצע. אם אתם רוצות, זה מה שקשור לחסד, ימין, דין, שמאל, רחמים, אמצע, לכל הסיפור הזה. זה שתי צורות הנהגה שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש טבע, יש מערכת טבעית, יש לה כללים מאוד מאוד ברורים, ועל פי המערכת הזאת הכל עובד. על פי זה עובד. אין, הכללים ברורים וצפויים, ואתה תלמד את הכללים, אתה תדע בדיוק מה יקרה הלאה, וכן הלאה. דווקא היום כמה שאנחנו לומדים יותר, אני חושב שאנחנו יודעים שזה פחות צפוי. ממש, יודעים שזה פחות צפוי. אבל לפחות בגדול, יש סדר קבוע לדברים. ויש את המערכת שהיא מעל כל זה, היא לאו דווקא מנותקת מזה, אבל מעל כל זה, וזה מערכת של שכר ועונש ונס וכל המערכת של התורה שלנו, שהיא מערכת שהיא לא קבועה. יש סדר אלוקי, זה נכון, אבל מה שיקרה פה בעולם זה תלוי מה תעשו, אם בחוקותיי תלכו יהיה ככה, אם לא תלכו אז יהיה ככה. זה שתי מערכות שהן שונות. המערכת הטבעית זאת שהיא קבועה ומסודרת ואין לה שום שינוי, מה שנקרא עיגול, זה מה שמגלה השמש. כן? היא קבועה, היא לא משתנה, אין בה שום דבר, אין בה הפתעות. אין בה הפתעות, זה תמיד אותו הדבר. והמערכת שבה יש שינוי והיא דינמית, והיא מבטאת בעצם את השכר והעונש ותלוי, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, את זה מגלה הירח. וזאת הנקודה שהזכרתם פה קודם, שעם ישראל נמשלו ללבנה. נכון? דווקא נמשלו לירח. שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. בגלל שההנהגה הזאת, משהו שהוא מתחדש והוא דינמי, זה שייך למשהו שהוא מעל הטבע, מעל המערכת היציבה ואז. זה נקודה ראשונה. ויש פה עוד דבר. בעיניים של אדם שעובד עבודה זרה, לא שם חלקנו כהם, אבל בעיניים של אין זה, אחד שבא להעריץ את, 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 את כוחות הטבע, את השמש אני יכול להעריץ, את הירח אני לא יכול. אני לא יכול. השמש היא שלמות. השמש היא שלמות, השמש היא עוצמה. אתה מסתכל על השמש, אתה רואה עוצמה אדירה. אדירה, זה מאיר את כל העולם כולו, זה משהו באמת בעל עוצמה אדירה. אתה מסתכל על הירח, לא יודע, נראה די נבח כזה, ביחס ל... כשמשווים את זה ביחס לשמש, נכון? נכון?
מה
שהיא
חושבת.
מה?
זה מה שהיא חושבת.
זה מה שמי חושבת?
הלבנה.
הלבנה, כן, כן, נכון. נכון, נכון, אמת. מה?
גם השמש.
לא, הירח זה עומד מסכנה.
לא, הירח הוא מסכן, הירח הוא לא זה. בקיצור, כשמסתכלים באמת ומשווים אחד לשני, אז מי שמשייך את עצמו, מי שככה רוצה ללכת במה שנקרא המיינסטרים של העולם, מי שרוצה לזה, הוא ישייך את עצמו לשמש, זאת אומרת, הוא... נכון?
אבל גם היום יש כל כך הרבה סכנות בשמש.
נכון.
סליחה שאני, כאילו כל הקרינה של השמש, כאילו עד כמה שהכוח הוא גדול ומבואר, ואני משוגל מסוכן.
אני מסכים, את כבר יורדת יותר לעומק, ואולי נתחבר לזה בהמשך, אבל על פניו, כאילו, אם את רוצה לראות עוצמה, שלמות בעולם, משהו שהוא ככה, אתה מסתכל למעלה ואתה רואה עוצמה, זה שמש. זה לא סתם שהיו המון 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 מקדשות שעשו לשמש. המון. כי באמת זה כוח עוצמה אדיר. והירח זה מין משהו כזה נבח, משהו שנמצא בלילה, שהוא לא, הוא ככה מאוד לא יציב, מאוד איזה. אז באמת, זה מה שהתחלתי לומר, מי ששייך למיינסטרים של העולם, מי שככה רואה את עצמו, רוצה למצוא את העוצמה של העולם הזה, אז הוא ימצא אותה בשמש. ומי שדווקא לא שייך פה לעולם הזה, הוא ימצא את עצמו בירח. ותראו עד כמה שזה ככה. זאת אומרת, עשיו ובניו, כן, הנצרות כולה, הם כל הלוח שלהם, כל המערכת שלהם הולכת לפי השמש, נכון? ומי, מה? אני רק אשלים את המשפט, ומי הולך לפי הירח?
יהודים.
מה? המוסלמים. אתם מבינים? זה אלה שהם חיים במדבר, הם לא שייכים באמת ליישוב הנורמלי, וכשהם כבר מגיעים ליישוב הנורמלי, אז הם פשוט תורסים אותו. הם פשוט תורסים אותו. זה אלה שהם לא מסודרים, הם לא יציבים, הם לא, כמו שאמר, החגים שהולכים לפי הירח, זה הרי כל הזמן משתנה. אתה לא יכול לדעת. אתה פשוט לא יכול לדעת איך אני צריך להתכונן. מתי יהיה החג הבא? אין לך מושג, קיץ, חורף, סתיו, אביב. מערכת שהיא לא מסודרת. כן.
אבל רב, יש איזה יופי נהדר שבא מהלבנה, מהירח, בגלל שזה משהו שהפתעה של כשיש ירח שלם, זה משהו ממש מפואר, ויש היופי של ההתפתחות, אני חושבת שזה משהו,
את היופי של ההתפתחות. אוקיי, נכון. אני בהחלט מסכים, אני אתחבר למה שאת אומרת, בסדר?
כן, אבל גם כן לשמש אנחנו לא יכולים להגיע כי זה הורס, אלא לירח אנחנו כן יכולים להגיע.
נכון.
מלטים לפרות.
זאת אומרת, את מתחברת למה שג'וי אמרה, שבעצם יש, אדרבה, בשמש יש איזושהי סכנה מסוימת, יש שם זה, ובירח דווקא אין. בירח דווקא אין. נכון, אני מסכים, אני אחבר את כל מה שאתם אומרות בעצם. אני חושב שדווקא מתוך החיסרון הזה של הירח, דווקא מפה מתגלה היתרון הגדול שלו. אני אסביר למה אני מתכוון. דווקא בגלל שהירח לא יכול להראות שלמות. הוא יכול פעם בחודש.
כן.
לילה אחד הוא יכול לעשות את זה. אבל מעבר לזה הוא לא יכול להראות שלמות. דווקא מכאן מגיע הגילוי הגדול ביותר של הירח, וזאת בעצם הנקודה, אני חושב. הירח בעצם אומר לך, השלמות נמצאת במקום שהוא יותר גבוה. במקום שהוא יותר גבוה. מה שאתה רואה עכשיו אצלי, זה לא הפסגה. זה לא השיא. תסתכל יותר למעלה. שם אתה תראה את זה. אצל השמש אתם לא תראו את זה. בגלל שהשמש מצד עצמה היא מציגה שלמות. היא מציגה דבר שלם.
אי אפשר אפילו להסתכל.
מה?
היא מסנברת.
נכון? היא מסנברת, בוודאי. בוודאי.
אנחנו מחכים לירח אחרי יום חם.
כן, שכבר אפשר יהיה להסתכל למעלה.
כן,
נכון?
לא, אני נכן למצוא גם כן, קצת יותר.
כן.
אמרנו על החום
שלנו. לא, אבל זה נכון, באיזשהו מקום, אפילו זה, השמש לא נותנת לנו להסתכל למעלה. אני מדבר בחסידות עכשיו. השמש לא נותנת לנו להסתכל למעלה. כשהשמש מפנה את המקום ומגיע הירח, אז אפשר להסתכל למעלה. נכון? אז אפשר להסתכל למעלה. כי מגיעה מישהי כזאת, לבנה, שהיא באמת ככה, בענווה, בפשטות, באה ואומרת, אני לא, אני לא הבוסית של העולם, אני לא שולטת על העולם, אני לא זה. אני בעצמי יש בי כל מיני שינויים, אני מתחדשת, גדלה, קטנה והכל. אני לבד לא זאת ששולטת על הכל. אני רק זאת שמקבלת את האור שלי, לא יותר מזה. ופה בעצם נמצא הסוד. כל מה שהירח עושה, זה תמיד יחד עם השמש. אני חוזר למה שראינו בהתחלה. למה הירח נברא? אז ראינו דעות בחז"ל שבעצם מי שהיה אמור להאיר זה השמש לבד. אז למה יש את הירח? יש את הירח או כדי שלא יעשו, או בשביל הזמנים, נכון? או בשביל שלא יעשו עבודה זרה יותר מדי גדולה מהשמש. אז בשביל זה יש את הירח, כדי שהשמש תדע, או כדי שהאנשים למטה ידעו, שעם כל הכבוד לשמש, אבל היא לא הבוס הגדול. עובדה, יש שלב מסוים שבו השמש מפנה את המקום שלה והירח מגיע. יש שלב כזה. אז הירח בא בעצם בשביל לאזן את השמש, כן? ליצור איזשהו balance בין שניהם. או הירח בא בשביל החודשים, החודשים והשנים, אבל גם כן לא לבד. עשה ירח למועדים, אבל שמש ידע מבואו. זאת אומרת, רק אחרי שהשמש שוקעת. גם כן, הירח לא עושה את זה לבד. ועד רבה, אם תעשה את זה לבד כמו הירח, אתה תהיה מוסלמי. זאת אומרת, תגיע לשם. ואתה תאבד לגמרי, לגמרי, לגמרי את כל היציבות שלך, את כל הסדר שלך. לא, הירח אומר, אני חלק מתוך מערכת, אני חלק מתוך דבר גדול יותר. והדבר הגדול יותר הוא השמש והירח. זה דבר מאוד מאוד מעניין. ראיתי, נדמה לי, שמביאים את הירושלמי, את התלמוד הירושלמי, על ההלכה הזאת שהמולד של החודש זה תמיד יום קודם ורק אחרי השקיעה מתחיל החודש, מה שאמרנו שהירח צריך את השמש. אז דעה אחת לומדת את זה, מעשה ירח למועדים שמש ידע מבואו, והדעה השנייה, נדמה לי זה רבי יוחנן אומר, הוא לומד את זה מהפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. פה מונח הכל. פה מונח הכל. מה יוצר כאן? מה יוצר את היום? איך אני יכול לקדש את החודש? איך אני יכול? והיא ערב והיא בוקר יום אחד. לא עם הירח לבד, לא עם הערב לבד ולא עם הבוקר לבד. את זה הירח מגלה לנו. את זה הירח מגלה לנו. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לירח. הירח בא לקדוש ברוך הוא ואומר, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, לכי ומעטי את עצמך. אז היא אמרה דבר רגון או שהיא לא אמרה דבר רגון? היא כן אמרה דבר רגון. היא אמרה דבר רגון, זה נכון. זאת אומרת, זה... מה שאומר הקדוש ברוך הוא לירח, את צודקת, את זאת שמקבלת, את זאת שצריכה למעט את עצמך. את זאת שצריכה למעט את עצמך. ואז, על ידי זה שאת ממעטת את עצמך, את בזה תגלי ותראי שיש פה משהו גדול יותר. שאת לא לבד. זה לא שאת מלך, והשמש מלך, זה באמת לא יכול לעבור. אבל כשאת ממעטת את עצמך, בזה גוף את מראה שיש פה משהו אחד שלם, משהו שהוא גדול יותר. וזה מה שאמור חזה. אחרי כל ההשפלה של הירח, אחרי כל מה שראינו שהירח לבד לא עובד, אלא רק בשיתוף השמש. אז באים חזן ואומרים, עשיו שהוא הגדול מונה לחמה, נכון? ויעקב שהוא הקטן מונה ללבנה. ואז אומרים חז"ל, את המדרש, מה החמה הזאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה? הנה, אמר רב נחמן והוא סימן תו, למטה, מקור ה'. עשיו מונה לחמה שהיא גדולה. מה החמה הזאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה? כך עשיו יש לו חלק בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. יעקב מונה ללבנה שהיא קטנה. מה הלבנה הזו שולטת בלילה וביום? כך יעקב יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא. שאלתם, מה הקשר? מה הקשר בין היום לעולם הזה והלילה לעולם הבא? פה נדמה לי בדיוק נמצאת הנקודה. השמש היא זאת שמראה את השלמות פה מול העיניים. אתה מסתכל על השמש, אתה רואה עוצמה. אתה רואה יום, אתה רואה אור יום, אתה רואה משהו אדיר. זה נמצא לך מול העיניים. זה נמצא לך מול העיניים. יש בזה יתרון אדיר. ברור, לכן כל העולם הולך אחרי זה. אבל יש בזה גם חיסרון אדיר. בגלל שהשמש לא נותן לך את האפשרות להסתכל כלפי מעלה. היא לא נותנת לך להגדיל את המבט למה שמעבר. זה נראה לך כאילו שהכל נמצא פה. כאילו שכל השלמות נמצאת כאן ועכשיו. הירח בגלל שהיא לא שלמה, בגלל שהלבנה חסרה. לכן היא מראה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול.
מה ההבדל בין אמת ויציב לאמת ואמונה?
נכון, בדיוק. ביום זה אמת ויציב, יציב, זאת אומרת, הנה אני רואה את זה בעיניים, זה ביום. בלילה אני לא רואה כלום, אז אמת ואמונה, יש לי אמונה שיהיה טוב אחר כך. לכן הירח שייך ללילה. הירח שייך ללילה. זה ברור? אוקיי, איפה רואים את הדבר הזה? תסתכלו, הגמרא בעבודה זרה, במקור זין. הגמרא שם אומרת ככה, הגמרא בדף ד' עמוד ב'. תנא משמי דרבי מאיר, כן? שנו משמו של רבי מאיר. בשעה שהמלכים מניחים את כתריהם, כתריהם בראשיהם, ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך. מה זה הסיפור הזה? השמש זורחת, המלכים כשהם קמים והם רואים את השמש זורחת, אז הם מניחים את הכתרים שלהם ומשתחווים לשמש. מה מונח בזה? פה בעצם כתוב מה שאמרו חז"ל, שעשיו מונה לחמה. הרי מה זה מלכות? מה זה מלכות? מלכות זה כוח, זה עוצמה. המלך הוא זה שמחזיק בידיים שלו את כל העוצמה של הממלכה. וזו עוצמה אדירה. מאיפה יש לך את העוצמה שלך? מאיפה יש לך? מה? מהשם או מהשמש?
לא. כל הכוח
זה מהשם. זה מלכי ישראל. רגע, שנייה. אני אדבר על מלכי אומות העולם. מלכי אומות העולם, איך הם מסתכלים על זה? מאיפה מגיע כל הכוח? מאיפה מגיע העוצמה? מהשמש. מהשמש. לכן הם מניחים את הכתרים ומשתחווים לשמש. הרי השמש היא זאת שנותנת את העוצמה, את השפע לעולם כולו. ושם זה מגיע. ומיד הקדוש ברוך הוא כועס. למה הקדוש ברוך הוא כועס? איך נקראת השמש בלשון הקודש? שמש, מלשון? מלשון?
שמש.
שמש, נכון? מה זה שמש? servant, משרת. שמש. היא בסך הכל המשרת. וככה הסתנברתם ממנה? ככה הסתנברתם ממנה? זהו, זה ה... איך אתם ככה נופלים? זה הכעס הגדול. זה הכעס הגדול. מה אנחנו עושים? אז בזמן שבית המקדש היה קיים ובעזרת השם יהיה קיים, הקריבו כל יום קורבן. פעם בבוקר, פעם בין הארבעים. תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. אומרת התורה, שניים ליום עולה תמיד. שניים ליום. אומרים חז"ל על זה, מה זה שניים ליום? שניים כנגד היום. כנגד היום. מה זה אומר? תמיד של שחר, קורבן התמיד של שחר, היו שוחטים בצד המערבי של המזבח, צפון מערב. תמיד של בין הארבעים היו שוחטים בצד המזרחי של המזבח. המאירי, שהיה אחד מהראשונים, לא הבאתי לכם אותו פה, מסביר למה זה. הרי השמש זורחת במזרח ותמיד של שחר במערב. השמש שוקעת במערב ותמיד של שחר במזרח. למה? אומר המאירי, בדיוק בגלל זה. בדיוק בגלל זה. כשכל העולם משתחווה לשמש, אנחנו אומרים, הוא בסך הכל שמש. אל תשכחי. כשאת זורחת, אנחנו עושים את זה במערב. כשאת שוקעת, אנחנו עושים את זה במזרח. כדי שאף אחד בעולם לא יחשוב שאנחנו אחרייך. כולנו יודעים מי את באמת. את בסך הכל שמש. וזה היה נוגע לבית המקדש, ויהיה נוגע לבית המקדש, זה גם נוגע לתפילה שלנו. אתם יודעות שיש מצווה להתפלל בבוקר בנצח חמה. להתפלל בנצח חמה. והגמרא אומרת, הבאתי לכם את זה פה, מקור ת'. הגמרא אומרת, תניא נמי אחי, שנינו גם כן כך, ותיקין. ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה, היו מסיימים את קריאת שמע עם הנצח חמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. ודרך אגב, צריך לדעת את זה. הוותיקין היו מאחרים את קריאת שמע כדי להצמיד אותה לנצח חמה. אצלנו היו, מה זה ותיקין? ותיקין זה אלה שקמים מוקדם, מוקדם, ככה לפנות בוקר. לא, אז זה לא היה ככה. כולם קמו כבר לפנות בוקר. כמה זמן אפשר לישון? הרי לא היה זה. הלכו לישון ברגע שהשמש שקע, צאת הכוכבים. כמה זמן אפשר לישון? עכשיו השאלה היא מתי אתה מתפלל. האם אתה מתפלל צמוד לנצח חמה או שלא. אז הוותיקין היו מחכים עם קריאת שמע עד לנצח חמה, ואז היו מצמידים אותה כדי לסמוך גאולה לתפילה. כן, גאל ישראל לתפילת העמידה. ואז אומרת הגמרא, אמר רבי זירא, מה יקרא? מה הפסוך? מה המקור לזה? יראוך, יראוך מלשון יראה. יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. אומר רש"י, מתי מתייראין ממך? כשמוראך מקבלים עליהם, דיינו מלכות שמיים שמקבלים עליהם בקריאת שמע, המשך זה כבר בדף אחר שלא הבאתי לכם, אבל רש"י אומר, מתי עושים את זה? עם שמש בנצח חמה ולפני ירח. זאת אומרת, בזריחת החמה אז מקבלים מלכותך עליהם, ובשקיעת החמה. לכן באמת מעיקר הדין מצווה להתפלל תפילת מנחה, כך אומרת הגמרה, עם דמדומי חמה. ממש 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 הסוף, כשהשמש שוקעת, אז מתפללים מנחה. למה? כדי להראות בדיוק את אותה נקודה, להראות את אותה נקודה. השמש היא בסך הכל שמש. את הגילוי הזה בעיקר מגלה לנו הירח. את הגילוי הזה מגלה הירח, כי השמש היא מאוד מאוד מסנברת, אבל הירח מראה יש משהו מעליי, יש מישהו מעליי. אני אומר את זה ממש בקצרה, כי אני רוצה להשלים שלא נתעכב יותר, אבל במקור ח' יש שם מדרש שחז"ל דורשים על אירוע שכל העולם כולו שמע עליו וידע עליו, וזה היה בזמנו של יהושע בן נון, בנס הגדול של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וחז"ל מצאו לזה רמז בפסוקים האלה של היום הרביעי, ולמשול ביום ובלילה. אמר רבי אילפה, אם לעניין המאורות, אם הכוונה היא שהתורה אומרת שהמאורות ימשלו ביום ובלילה, הלא כבר נאמר את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. ומה התלמוד לומר ולמשול ביום ובלילה? אלא אלו הצדיקים שהם שולטים במה שנברא להאיר ביום ובמה שנברא להאיר בלילה. ולמשול ביום ובלילה, הכוונה היא שיש כוח לצדיקים למשול בשמש ובירח ביום ובלילה. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, וידום השמש והירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. המקור לזה שיהושע יכול להעמיד את השמש והירח כתוב על ספר הישר. מה זה ספר הישר? ספר אברהם, יצחק ויעקב, ספר בראשית. שכתמה נפלאה של הנציב מוולוז'ין, למה ספר בראשית נקרא ספר הישר? כדאי לראות את זה שם. בכל אופן, דאמר רבי שמעון בר יוחאי, ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע. יהושע היה לומד תמיד מספר משנה תורה, ספר דברים. בשעה שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא, מצאו יושב וספר משנה תורה בידו. הקדוש ברוך הוא מוצא את יהושע לומד ספר דברים. אמר לו, חזק יהושע, אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. נטלו והראה אותו לגלגל חמה. יהושע בן נון כביכול לוקח את ספר משנה תורה ומראה אותו לשמש. אמר לו, כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפניי. יש במדרשים אחרים הרחבה יותר גדולה, שהשמש מתחילה להתווכח עם יהושע, מה פתאום שאני אהיה בשקט, היא אתה בשקט וזה. מה הכוונה להיות דומם אצל השמש? הכוונה היא שהשמש, בזה שהיא זורחת, בזה שהיא מתקדמת, זה השיר שלה. זה השיר שלה לקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלה פה בעולם. ויהושע אומר לשמש, אומרים את זה בצבא, עמוד, עמוד דום. מה זה עמוד דום? עמוד דום הכוונה היא, תהי בשקט, תעצרי. שמש בגבעון, דום, תפסיקי. אז שמש אומר, מה פתאום שאני אפסיק? תפסיק אתה, תהיה אתה בשקט, מי אתה שתשתיק אותי? אז מה אומר לה יהושע? מראה לה את ספר התורה. אמר רבי יצחק, אמר לה, יהושע אומר לשמש, עבדה בישה, עבד רע, לא זבינה דאבא את? את לא משהו שאבא שלי קנה? אלה שאומרים זה של אבא שלי, את של אבא שלי. מה זה את של אבא שלי? לא כך ראה אותך אבא בחלום, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי? יוסף, הרי יהושע הוא מצאצאם של יוסף. מיד וידום השמש וירח עמד. מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? פה בעצם מונח כל מה שאמרנו. יהושע בן נון, בתור מישהו שדבוק לתורה, דבוק לתורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביומם ולעץ, כתוב שם אצל יהושע, חזק ואמת. יהושע בתור זה שדבוק לתורה, דבוק לריבונו של עולם, בעצם אומר לשמש, את בסך הכל שמש, את בסך הכל עבד, הוא לא מסתנבר. ובאמת ברגע שבא מישהו כזה, השמש נעצרת. השמש נעצרת. אז לנו אין את הכוח לעצור את השמש. אולי יש לנו, לא ניסינו. אין לנו את הכוח הזה, אבל יש לנו בפירוש את הכוח להראות את זה שאנחנו מבינים שהשמש היא רק שמש. זה יש לנו. בכל אופן, הגילוי הזה הוא גילוי שמתגלה ביום הרביעי. אז בעצם, מלכתחילה, בזה שהשמש מתגלה, יש פה נפילה מאוד מאוד גדולה, כי השמש מסנברת, אומות העולם הולכים אחריה. ואז מגיע השמש, הירח עם הקטנה שלו וכו', ומגלה שבעצם יש פה משהו הרבה יותר גדול, משהו שהוא מעל. נחזור בחזרה למזמור צדי ד'. אתם רואות את הקשר בין שני הדברים? בין מה שהשמש והירח מגלות לבין מה שכתוב מזמור צדי ד'? כל הטענה במזמור צדי ד', מאיפה היא באה? למה באמת אנשים בעם ישראל מתחילים להגיד לא יראה ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב? מאיפה זה בא? מה? בוודאי. מה הם רואים? הם רואים רק את אותם אלה שמונים לשמש, את אותם אלה שמתבססים על ההצלחה הטבעית, אלה ששכר ועונש לא מדבר אליהם בכלל. כן, בסדר, פעם בשבוע מגיעים לכומר להתוודות. זה לא חלק מהיום יום שלהם בכלל. והם מצליחים, והם משתוללים, והם עושים מה שהם רוצים. זה מה שרואים בעיניים. זה מוביל לחולשה מאוד מאוד גדולה. זה מוביל חלילה לכפירה. מה בא המזמור ואומר? בינו בוערים בעם וכסילים, מתי תשכילו? תסתכלו מעבר. תגדילו את המבט. אל תסתנברו מהשמש. אתם צריכים להבין, יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מזה. השם יודע מחשבות אדם כמהבל. יש פה תהליך. אבל בשביל זה אתם חייבים להגדיל את המבט אל מעל השמש. חייבים. זה מה שאומרת הברייתא במסכת ראש השנה. נדמה לי. שביום הרביעי, מה היה השיר של היום הרביעי? ברביעי היו אומרים אל נקמות השם, על שם שברא חמה ולבנה ועתיד להיפרע מעובדיהם. החמה והלבנה זה המסלול שממנו מגיעים לעבודה זרה. משם מגיעים לעבודה זרה. אבל זה רק תחילת הדרך. הסוף של הדרך זה עתיד להיפרע מעובדיהם, וזה וישב עליהם את עונם ובראתם יצמיתם השם אלוקינו. לשם זה מוביל. אם אנחנו נעצר במה שאנחנו רואים, אז אנחנו ניתקע בעד מתי רשעים השם. עד מתי? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא. תסתכלו קדימה ואתם תראו שיש לעסק הזה סוף. זה מגיע למקום שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון. מה הקשר בין זה לבין היום השלישי? מי שהיה בשיעור על היום השלישי, אז דיברנו על זה שביום השלישי, איך אומרת הגמרא? על שם שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. הקדוש ברוך הוא בעצם נתן את הבריאה בידיים שלנו, לבחירה שלנו. נכון? לבחירה שלנו, זה מה שנקרא לגלות ארץ, זה מה שנקרא כל מערכת המשפט. אלוקים ניצב בעדת כל. ואיך הסיום של המזמור? קום האלוקים שופטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים. זכות, דיברנו על זה אז. זה נראה כאילו סיום כל כך פסימי, שמה... השופטים פה בארץ רק עושים דברים רעים ורק עושים זה. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה. למה? כדי שמתוך הבחירה, תהיה כל ההתמודדות, כל התהליך, עד שבסוף נגיע למקום הנכון. אז הסיום של היום השלישי, קום האלוקים שופטה הארץ, מגיע לביטוי הכי חזק שלו ביום הרביעי. היום הרביעי זה היום של השמש, של הירח, של עבודה זרה גדולה, של הנפילה הגדולה, של עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו. זה בעצם השיא של הדרך הלא נכונה. אבל צריך לדעת ולזכור שהדרך הלא נכונה הזאת מסתיימת בסופו של דבר בסוף שהוא טוב. כי זה תהליך. אנחנו עוד רק באמצע השבוע. אנחנו ביום רביעי. יש עוד את חמישי ושישי ובסוף את שבת. אנחנו נגיע לשם, אסור להיעצר באמצע. אני אומר בדרך אגב, זה שיום הרביעי זה יום של מאירה, מאורות בכתיב חסר, יום של כללה, זאת הכללה שיש פה. למה דווקא אזכרה זה עוד עניין? אבל זאת הכללה שיש פה, יש פה איזשהו חיסרון, יש פה נפילה. בגלל אותה עבודה זרה, בגלל זה החמה והלבנה מביאות אנשים למצב כזה של כפירה וריבונו של עולם. זה מסנבר את העולם. זה מסנבר. זה לא מסנבר רק אז, זה מסנבר היום. בסדר? אני מקווה שזה ברור. אנחנו לא מדברים רק על אלה שמשתחווים לשמש. העולם כולו היום משתחווה לשמש. כל העולם משתחווה לשמש. הסתכלו בכל העולם. למה בן אדם משתחווה? אז עוד לפחות הרימו את הראש קצת למעלה וראו שמש. היום גם זה שם לא מסתכלים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה הסיום של שיר של יום רביעי. הסיום של שיר של יום רביעי הוא לכו נרננה להשם, נריע לצור ישענו, נקדנה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול השם מלך גדול על כל אלוהים. אל תשכחו, יש קבלת שבת. דווקא פה צריך להגיד את זה, דווקא כאן, כי זה השיא השפלות, שיא הרע, שיא הקושי. בשלב הזה אי אפשר להישאר ככה ביום הרביעי. אי אפשר. אפילו שהסיום הוא ברעתם יצמיתם יצמיתם השם אלוקנו. זה עדיין לא מספיק מנחם. תן לי את הפרספקטיבה. תגיד לי שנגיע לשבת. הרב הירש בכלל אומר, לכו נרננה להשם, ואחרי זה גם מדבר על ההליכה במדבר. 40 שנה עקות בדור, ואמר עמתו ילבב הם. כאילו, המזמור צדיה אומר הרב הירש, זה מזמור של הליכה. בעצם המזמור הזה בא ואומר, אתם בדרך. אתם בדרך, זה תהליך, בסוף תגיעו למצב המתוקן, אל המצב השלם, ולכן אנחנו חייבים לסיים את שיר של יום, דווקא יום רביעי, בקבלת שבת. לדעת שהתהליך בסוף יוביל לשם. בסדר? כן.
אבל גם יש, אם יש את זה קצת כזו, אני צריכה להגיד את זה בספרק in English,
כל הכבוד.
But I think as well, that in all this bitterness of like Yom Revi'i, and I think with all of us, there were memories of what's been happening these last few days. And also like it sounds like this, like all the things that happened in this country, but you still think, I mean, I'm thinking while we're talking, I'm thinking of people like Sherry Mandel, the mother of Kobe Mandel, and mm-hmm. the Fogel family, their relatives. You still think that in the midst of the worst bitterness, there's still like a beauty of the moon, of the Levana. There's still the fact that in our worst time, the behavior of the families who have to live with what's been mm-hmm, done to them, mm-hmm. it's still like, it's a beacon of life. It's like you still, even though it's in the midst of great bitterness and you can't really say it's the same cover, it's such a...
אני מסכים, זה מה שאמרנו, שהלבנה בלילה, היא מראה את היופי הזה. נכון? זה שהיא מראה את הצניעות שלה, את הענבה שלה, את ה...
יפהפייה.
מה, נכון?
יפהפייה. את הקונטרסט הזה.
נכון, נכון. לכן זה הדימוי בשיר השירים. מי זאת עולה מן המדבר? נכון. כתוב שם, נו. לא שם כתוב ברק החמה, דווקא. אבל בכל אופן, הלבנה באמת מראה את היופי הזה, נכון? כבר בלילה. אני מסכים. אבל זה מאותה סיבה, זה מאותה סיבה. כי אותה משפחות שעושות את הדבר הזה, זה בגלל שהן לא נעצרות כאן ועכשיו. הן מסתכלות קדימה.
וגם בגלל שיש להם היכולת להבחין משהו מאוד מאוד, משהו בשקט ומשהו מתחת לצמיחה כזה. ממש לך. מתחת כל
הכיסוי. נכון, אמת.
זה
אמת, אני מסכים, נכון? נכון מאוד. שושנה, זה גם העניין של החשיבות של לקדש את הזמנים. לקדש את הזמנים עם הלבנה. כי לקדש את הזמנים זה בדיוק לקחת את המערכת הטבעית ולתת לה קדושה. ואת זה עושים על ידי הלבנה. עוד פעם, יחד עם השמש, אבל העיקר פה זה הלבנה. שר כוח גדול. שר כוח.